את מהדורת הבוקר שלנו הבוקר, אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי, בוקר טוב.
שבוע טוב,
בוקר טוב. לפני שאני אשאל אותך את השאלה שמאוד מעניינת אותי לשאול הבוקר הזה, וזה על העצימות, או בעצם על הוראות פתיחה באש חדשות שיש בצהל, כך לפי הפרסומים. אולי לפני שאני שואל את השאלה הזו, בוא תן לנו תמונת מצב של סוף השבוע האחרון במלחמה.
כן, אנחנו מדברים על מעשה הבוקר הזה, דוד, על שש חזיתות, לא פחות מכך, אבל כמובן שהשתיים העיקריות הם, או שלוש העיקריות למעשה, זה עזה, יהודה ושומרון ולבנון. אז באשר לעזה, פחות או יותר צהל משלים את השתלטותו על כל מרחב החלק הצפוני של רצועת עזה. זה אומר שצהל משלים את פעילותו גם בדר שופח, זה היה מוקד האחרון, מרכז הכובד האחרון. בכל אימת שאתה שומע שם דיווח, אתה שומע על עוד חיסול של עוד השמדת מנהרה, ועוד מציאת פיר, ועוד בית נוסף של יחי סירואר שהיה במרחב הזה שממנו פיקד ושלט. אבל בסופו של דבר, בסך הכל אנחנו מדברים על שליטה כמעט מלאה, מבצעית, בחלק הצפוני של רצועת עזה. וזה יכול להיות גם להביא לכמה וכמה תושבים שיעברו מן הדרום לצפון. למה? כי חלק מחוקי המלחמה, נרצה לקבל אותם, נרצה לא לקבל אותם, אלו הם החוקים, שאומרת החוקה הזאת שבמקום שאין בו סכנת חיים, אתה לא יכול להוציא אנשים. זאת אומרת, אם חלילה עכשיו יש נערידת אדמה, יכולים לבוא אליך על שם פיקוד העורף או העירייה, ואם יש סכנת חיים מהמבנה שאתה נמצא בו, אזי תוצא מן המבנה. למרות שדוד יכול להגיד, או קובי יכול להגיד, אני רוצה להישאר בבית שלי, עובר את החוקים. במקרה שצפון רצועת הזה, זה פחות אזור מסוכן, אז יכול להיות שיחזירו חלק, או יאפשרו לחלק.
אבל תן לי רגע להבין משהו אחד לגבי חזרתם של העזתים, או חלק
מהם. אולי חלק קטן.
אולי חלק קטן
מהם. גם אין להם לאן לחזור.
זה בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול אותך. תגיד, יש להם בכלל לאן לחזור? אנחנו רואים את הארץ הרב, אנחנו רואים את המבנים, רואים שאין שם בניין אחד שנשאר על טילו. אז למה בעצם שיחזרו לשם?
יכול להיות שהם לא ירצו לחזור לשם. הערכה היא שבין 5 ל-10 שנים ייקח להחזיר את התשתית שם. זה לא שאפשר להביא שם היום רצף או טייח או בנאי עזתי או כל בעל תפקיד אחר. זה פשוט הכל הרוס שם, גם התשתיות של המים, הביוב. אבל יש כאלה עזתים שיכול להיות שזה נורמת החיים שלהם. אם ירצו, אני אומר, יכול להיות שיאפשרו להם. זה באשר לחלק הצפוני. בחלק המרכזי, מה שנקרא מחנות המרכז, גם שם הולך צהל ותופס עוד ועוד יותר עמדות ועוד יותר שלטון ועוד יותר האחזה בשטח עצמו. רק אתמול אתה תופס בתוך בית ספר באלבורג' באחד ממחנות המרכז 40 מחבלים שהם פשוט מורידים את בגדיהם, מסירים את בגדיהם מעליהם, מניחים את הנשקים בצד, לא כדי לא להילחם אלא כדי להחליף לבגדים אזרחיים ואז להתאמע בתוך האוכלוסייה. למזלנו צהל מאתר אותם, אבל בטוח שיש עוד רבים מהם.
שזה בעצם מה שקורה בשבועות האחרונים. מחבלים שמבינים שמה שנקרא חרב מתהדקת על צווארם, בעצם שולפים את הנשקים, מתלבשים כמו אזרחים ומנסים להתאמע בתוך האוכלוסייה האזרחית, נכון? זה בעצם
נכון,
מה שקורה
נכון,
היום.
נכון, אתה צודק, רואים את זה בהרבה מקומות, חלק מצליחים לאתר אותם, אולי חלק גדול, ולכן יש לנו הרבה מאוד, שבועים מביניהם, אבל אין ספק שחלקם נטבע בתוך האוכלוסייה, ושלא נתבלבל לרגע, אני חושב שכל אחד מהאוכלוסיית עזה היא בצורה כזה, בצורה כזאת ואחרת מחבל, אבל כדי להוכיח את זה, אתה צריך שוב את הדינים הללו. ובאשר לחאן יונס, שם אני אומר לך שני דברים. ראשית, לא רק שמעמיקים את העצימות של המלחמה, לא רק שהכניס שם 7 חטיבות שכל אחד עם ייעוד מסוים ומיוחד, גם אם תהיה הפסקת אש ויצטרכו לחזור אחריה, וגם אם תהיה מה שנקרא המעבר, יהיה המעבר לשלב השלישי, גם אז כוחות צהל מתכוונים להישאר ולהילחם, וזה מידיעה אני אומר לך, לא מערכה ולא מפרשנות, במרחב חאן יונס. ברור לכולם שעכשיו ליבת הטרור, ליבת המפקדים של החמאס היא בחאן יונס, ולכן גם הכניסו שם את הכוחות המיוחדים, ולכן הכניסו שם את 7 חטיבות, כדי שנוכל לסיים את הסיפור הזה של חאן יונס כמו שעשינו בחלק הצפוני.
וכשאנחנו מדברים על חאן יונס, אנחנו מדברים על חאן יונס תחתית, נכון? לא חאן יונס עילית, כי שם צהל כבר עשה את רוב העבודה. מה שחסר עכשיו זה בעצם המנהרות התת-קרקעיות שם, ששם חמאס מסתתר.
נכון, ולאט לאט אתה מגלה, רק אתמול גילו מבנה שלם שם שבתוכו מסתתרים להם המחבלים, מפקדה שלמה שלהם שם, מערכות שלמות שם שנועדו כולם כדי לייצר לעצמם גם רקטות וגם אמצעי לחימה אחרים. זו עבודה, זו עבודה קשה, אבל ברגע שאתה משתלט על החלק העילי, אין ספק שמדובר פה בשתי קומות, קומה עליונה, שכמו שתיארת נכון, היא החלק העילי, אבל שם גם כן, זה לא דבר פשוט כמו בחלק הצפוני של רצועת עזה. רק למה? כדי לסבר את אוזנם...
למה זה לא כזה פשוט?
הנה, הגעתי עכשיו לסיפור, כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו. אם החלק הצפוני זה מגדלים גבוהים של 10, 15, 20 קומות, ואתה משטח את הבניין ואתה מחסל אותו, הורס אותו, בחאן יונס זה בנוי בצורה כזאת של בית דו-קומתי לידו חצר, לידו בית דו-קומתי לידו חצר, לידו בית דו-קומתי ולידו חצר. מצאו אפילו בחצרות האלה שם גמלים, לא תאמין, טווסים, ארנבות ושאר בעלי חיים בכל אחת מן הנקודות הללו. לא רק בבית, גם בחצר אתה רואה פתאום שישה פירי רקטות, ואתה רואה פתאום שישה מקומות שמהם משגרים רקטות לשטח ישראל, וזה בתוך החצר. זאת אומרת, העבודה היא הרבה יותר איטית, הרבה יותר עצימה, נגיע לזה, אבל זה ייקח את הזמן
טוב,
שלו.
לפני שאני עובר, לפני שאני עובר לשמוע ממך כמה מילים על הצפון ועל מה שקורה שם, אני כן רוצה התייחסות שלך. האם יש הוראות חדשות של צהל על פתיחה באש, כלומר הרבה פחות אש ברצועת עזה? והאם יש לזה קשר לזה שהמזכיר בלינקן בעצם אישר בסוף השבוע מחירה של פגזי 155 מילימטרים לישראל בסכום של 147 מיליון דולר? האם יש קשר בין הבקשה האמריקאית לבין הוראות פתיחה באש חדשות שיש בצהל?
אז אני אומר לך, בצורה חד משמעית ומידיעה, שוב, לא מערכה, אין שום שינוי. המציאות, כפי שתיארתי לך, באזור חאן יונס היא שונה מאשר בחלק הצפוני. פחות ניתן להשתמש באש מן האוויר שתכתוש את כל הבניינים, כי זה פחות משמעותי שם, גם המרחב הוא אחר שם, אבל כל אימת שנזקקת ליחידה, פלוגה, מחלקה, לאש של הזיק או של המזכר, זה נעשה. ראיתי במו עיניי, ביום חמישי האחרון, הייתי כמה שעות במרחב כפר עזה, שזה מול החלק המרכזי של רצועת עזה, במרחק של 400-500 מטר, ואתה רואה מלמעלה את שני מסוקי אפאצ'י שיורים טילים. זה לא נעים לשמוע, אבל זאת מציאות שעובדים עליה. אין קשר בין הדברים הללו יחד. צהל מתכוון ויכול ועושה בצורה חזקה ונכונה. מה שכן הוא עושה, בגלל שהוא יודע, כן, בגלל שהוא יודע שיש הרבה מאוד חטופים במרחב הזה, אז הוא פועל בצורה נכונה. גם הכניס לכל יחידה, את לוחמי היחידה ללוחמה בטרור, וציירת מטכ"ל, כדי שלא יצטרכו לקרוא להם מהבסיס שלהם, אלא הם ממש צמודים לכל אחד מהחטיבות בשטח.
טוב, את השאלות שלי לגבי הצפון אני כבר אשאל את המרואיין הבא שלפנינו, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. תודה רבה לך על הדיווח הזה.
תודה, בוקר טוב ושבוע טוב.